الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי, דלת במרחשוון תשפי דלת, מסכת קידושין, דף סמך זין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים, לעילוי נשמתו של האי גברא רבא רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בכ"ה בטבת תשפ"ג, וכן לעילוי נשמותיהם של הצדיקים שהיום הזה ד' במרחשוון הוא יום היורצייט שלהם. בשנת תרפ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יואב יהושע בן רבי נתן ויינגרטן, החלקת יואב, ובשנת תש"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי משה אלישיב, בעל ביקורי אברהם מייסד תפארת בחורים, ובשנת תש"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמחה זייליג, בן רבי דוב בריגר, השם יקום דמו, ראש המוצים של בריסק, מוץ בראשי תיבות מורה צדק. וגם בשנת תש"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נוח צבי בן רבי ראובן דוב שטיינמן, השם יקום דמו, מבריסק, אבי הילד השחר, הלו הרב שטיינמן זצל. ובשנת תפשין דלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי קלונימוס קלמן שפירה, השם יקום דמו, בן רבי אלימלך מפיאס צנה, בעל חובת התלמידים. ובשנת תפשין כף ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי סיני אלברשטם, בעל הדברי יעקב. ובשנת תפשין מם ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אריה זאב בן רבי משה אהרון גורביץ, ראש ישיבת גייצד, בעל ארזה דבי רב. ובשנת תפשין סמך ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אליהו בן רבי עזרא שרם, ראש ישיבת תורה והוראה. ובשנת תפשין עין ת' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי עמוס בן רבי יעקב ושמואל וסרמן, מראשי ישיבת קריית מלאכי. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב, כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ס"ו במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באילו ג' דברים אמר אביי שעד אחד נאמן אף עם הכחישו, והתשובה באומר אכלת חלב או נטמעו תערותיך או שורך נרבע. שאלה שנייה, מעיד באישה שזינתה ובעלה שותק, האם נאמן ומדוע? והתשובה לרב אינו נאמן, כיוון שאין דבר שבערבה פחות משניים, ולאביי נאמן כיוון ששתיקתו היא כהודעה. שאלה שלישית, מה פסק שמואל אותו סומה שאמר השליח שאשתו זינתה? והתשובה לאביי שאם נאמן עליו השליח יגרש את אשתו, ולרב שאם נאמן עליו השליח כבית עדים יגרש את אשתו. שאלה רביעית, איזה מינות נזרקה בינאי המלך בתשובה שאמר לו אלעזר בן פועירה שהתורה כרוכה ומונחת וכל הרוצה יכול לבוא ולא לומדה ולא תשתכח גם אם ימותו החכמים, והיה לו להשיבו שהתורה שבעל פה כן תשתכח, כי אותה ניתן ללמוד רק מפיהם של החכמים שקיבלו מרבותיהם ורבותיהם מרבותיהם עד משה רבינו. שאלה חמישית, הספק בקשרות אמו של ינאי המלך באיזה מקרה היה לאביי ולרבה בתשובה לאביי כשהעיד עד אחד שנשבטה ובאו שניים והכחישו, ולרבה כשהיו תרי ותרי, שניים מול שניים, והאחרונים הזימו את הראשונים, או כשהאחרונים רק הוסיפו שבאו יהודים והחליפו הבשבי עם שפחה. השאלה האחרונה על דף סמך וו הייתה, למה יש לדמות מקווה שנמצאה חסירה? למי שנמצא באלמום? או למי שנמצא בן גרושה? והתשובה, רבי עקיבא אמר שיש לדמות לבעלמום כיוון ששניהם פסולם ביחיד ובגופם, והסכים לכך רבי טרפון. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמיא הענקית בדפינו היומי אתמול בדף סמך ו' בדף השישה ושישים במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ד' במרחשוון תשפ"ד ד', קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך ז' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ו' עמוד א', בשתי המילים האחרונות בעמוד, אמר רבה, בהמשך דבריו בדף סמך ו' עמוד ב', מינה אמינה לה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל בדף סמך ו' עמוד א', בתחילת העמוד שאנחנו אוחזים בו, נחלקו אביי ורבה בעניין מי שאשתו זינתה ברצון והדבר ידוע לו רק בעידותו של עד אחד, ולדברי העד היא נאסרת עליו וחייב לגרשה, והבעל שומע את דבריו של העד ושותק, לא מכחישו ולא מודה לו בפירוש. אביי אמר נאמן העד בדבריו לא אוסרה על בעלה, כיוון ששתיקת הבעל נחשבת כהודעה לדבריו, ורבה אמר אינו נאמן לא אוסרה על בעלה, כיוון כי הנידון הזה לאסור את האישה על בעלה זה דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה מתברר בפחות משניים, פחות משני עדים. ואז הגמרא הביאה את רעיותיו של אביי, ועכשיו מביאה הגמרא את רעיותיו של רבה. אמר רבה מינה אמינה לה, מה המקור לדבריי שעד אחד אינו נאמן בדבר שבערבה אף כשאין מי שמכחישו? דתנן שנינו בתוספתא במסכת מקוואות פרק א' הלכה ח', אמר רבי שמעון מעשה בי מגורה בריחת מים מקווה של אדם בשם דיסקים ביבנה. ובפירוש השני רש"י מפרש שהיה זה שם של מקום בעיר יבנה, שהייתה הבריכה עומדת בחזקת שלימה, כלומר מלאה מים בשיעור 40 סאה, שזהו שיעור מקווה כשר. כמה מבואר במסכת עירובין בדף ד' עמוד ב', ששיערו חכמים שזו כמות המים שמספיקה לחסות את כל גופו של האדם. ומתחילה מדדוע והיה בשיעור זה, ולאחר זמן שכבר טבלו בבני אדם וכלים טמאים, חזרו ומדדו אותה ונמצאת חסירה משיעור 40 סאה, ולא ידוע ממתי נחסרה, האם סמוך למדידה הראשונה או סמוך למדידה השנייה. כל התארות מהמדידה הקודמת עד המדידה האחרונה שבה נמצא המקווה חסר שנעשו על גבה, התארות שהוחזקו כתיאורים על סמך אותה מקווה שנגעו בבני אדם ובכלים שנתהרו על ידי טבילה במקווה זו, היה רבי טרפון מתאר, כיוון שהיה המקווה מוחזק כקשר, ואנחנו אומרים שעתה נחסר המקווה. רק עכשיו, ורבי עקיבא היה מתמה אותם, מחשש שמיד לאחר אותה מדידה כבר נחסרה המקווה. מביאה תוספת את צברותיהם, אמר רבי טרפון, מקווה זה שאנחנו דנים עליו, בחזקת שלם הוא עומד, שרי בפעם הקודמת שנמדד היה שלם, ומספק שאינך יודע מתי הוא נחסר, אתה בא לחסרו. לומר שנחסר מיד לאחר המדידה הקודמת, אל תחסרנו מספק. אין בכוח הספק להוציאו מחזקתו ולחשוש שהוא חסר מיד אחרי המדידה הראשונה, ולתמות את התארות שנעשו על גביו, אלא העמד את המקווה בחזקת כשרות עד זמן המדידה האחרונה שבה הוכח שהוא חסר. אמר רבי עקיבא, סברה לתמות את אלו שטבלו במקווה המסופק. אדם זה שטבל במקווה המסופק, הרי קודם שטבל, בחזקת תמה הוא עומד, ואתה בא לתארו מחמת טבילתו במקווה זו, שעתה היא ודאי פסולה. מספק אתה בא לתארו, שמא נחסר המקווה רק לאחר טבילתו, אל תתארנו מספק, אלא אדרבה, תשאיר אותו בחזקת טומאה. שואל המערית, הרי גם רבי עקיבא מודה שטומאה וטהרת האדם תלויה רק בכשרות המקווה שטבל בה, וכיוון שלמקווה יש חזקת כשרות, מדוע אין האדם מוחזק כטהור? תרץ המערית שלדעת רבי עקיבא מצרפים את חזקת הטומאה של הטובל לחיסרון שנמצא בפועל כרגע במקווה, שהרי חסר לפניך, ושתי סברות אלו עדיפות מחזקת הכשרות שהייתה למקווה. אמר רבי טרפון, ראיה לדבריו, משל דין זה דומה לכהן שעומד ומקריב על גבי המזבח, ועתה נודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה הפסול לעבוד בבית המקדש. גם מבואר במסרת זבחים בדף י"ג עמוד א', שלמדו מהפסוק בני אהרון הכהנים, שהעבודה צריכה להיעשות על ידי כהנים כשירים, ופירש שם רש"י שבא הפסוק למעט חללים, אלו שנתחללו מן הכהונה. אז אם כן, הדין הזה דומה לכהן שעומד ומקריב על גבי המזבח, וכעת נודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה הפסול לעבוד בבית המקדש, עבודתו שכבר עבד כשירה ואינה נפסלת למפרע. וגם כאן אין לפסול את המקווה למפרע. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אמר רבי טרפון, לכאורה קשה, שרי דין זה של חלל שעבד לא נאמר רק במקום ספק. אלא גם אם הוא ודאי חלל, אין עבודתו נפסלת למפרע, כמו שדורשת הגמרא בהמשך, וכיצד מוכיח רבי טרפון מדין זה, שאף התובל במקווה מסופקת, הולכים אחרי חזקת המקווה ומתארים אותו, והרי אף רבי טרפון מודה שאם ידוע בבירור, שהייתה המקווה חסרה, התובלים בה נשארו בחזקת תומה אף למפרע. תרצים התוספות שמלבד המחלוקת המפורשת בתוספת לגבי תבילה מסופקת, חולקים רבי עקיבא ורבי טרפון גם באופן שאין ספק בדבר, והיינו לגבי כהן שטבל במקווה ולאחר שעבד בבית המקדש, העידו שבשעה שטבל כבר הייתה המקווה חסרה. רבי עקיבא פוסל את עבודתו ורבי טרפון מכשירה, ועל זה הביא רבי טרפון ראיה מבן גרושה, שאף שבוודאי היה פסול בשעת העבודה, מכל מקום, כיוון שלא היה דבר ידוע, אין עבודתו נפסלת למפרע. אמר רבי עקיבא, ראיה לדבריו, משל דין זה דומה לכהן שעומד ומקריב על גבי המזבח, ועתה נודע לו שהוא בעל מום הפסול לעבודה, שגם עבודתו שכבר עבד פסולה למפרע. ואף כאן, שנודע עתה שהמקווה נחסרה, נפסלת למפרע. אמר רבי טרפון לרבי עקיבא, אתה דימיתו את הטובל במקווה שעתה נודע שהיא חסרה לכהן, שנודע שהוא בעל מום שעבודתו פסולה למפרע, ואני דימיתיו לכהן שנודע שהוא בן גרושה או לבן חלוצה שעבודתו כשירה. נראה לפי הדינים שנאמרו בכל אחד מהם למי דומה הטובל במקווה המסופקת. והיא דומה לבן גרושה ולבן חלוצה נדוננו כבן גרושה או כבן חלוצה שאינו נפסל למפרע, ואם דומה לבעל מום נדוננו כבעל מום שנפסל למפרע. התחיל רבי עקיבא לדון ולבאר מדוע הטובל במקווה המסופקת דומה לכהן שנמצא בו מום. שהרי מקווה פסולו מתברר בעד יחיד שנאמן לומר שאין במקווה שיעור 40 סאה, שהרי עד אחד נאמן בייסורים. ובעל מום גם כן פסולו בעד יחיד שנאמן להעיד על כהן שהוא בעל מום. וטעם נאמנותו תבאר הגמרא בהמשך. וכשם שעבודתו של כהן בעל מום נפסלת למפרע, אף שעבד קודם הזמן שנודע שהוא בעל מום, כך אדם זה מתמת תארות למפרע, אם נמצא עתה שהמקווה חסירה. ואל יוכיח לנידון הזה כהן שנודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה, שפסולו יכול להתברר רק בשניים, שני עדים קשרים, ואינו דומה למקווה שפסולו מתברר בעד אחד. ואומר התוספות ריד, אף שאין הנידון על קידושין או גירושין או איסור אישה לבעלה, מכל מקום הפעידות על פסול לכהונה נחשב כדבר שבערבה מצריך שני עדים. הוסיף רבי עקיבא ואמר סברה נוספת לדבריו. דבר אחר, מדוע נידון זה של אדם שטבל במקווה המסופקת דומה לכהן שנודע שהוא בעל מום, שהרי מקווה זה שנמצא חסר, פסולו הוא בגופו של המקווה, שאין בו שיעור 40 סאה, וכן בעל מום פסולו בגופו שהוא פגום באחד מעברה, ואל יוכיח לנידון זה כהן שהתברר שהוא בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בא לו מאחרים, מחמת אמו, שהיא פסולה לכהונה. ולהלן תבהר הגמרא מדוע מחמת שפסולם בגופם מסתבר שהיא פסלו למפרע. הודה רבי טרפון לדברי רבי עקיבא, ואמר לי רבי טרפון, עקיבא, הכל הפורש ממך כפורש מן החיים. מברר רבה את דברי רבי עקיבא, היי כהן בעל מום שאמר רבי עקיבא שפסולו מתברר בעד יחיד היחידה מבאיזה מקרה מדובר. אידק המכחיש לאם הכהן מכחישו ואומר שאינו בעל מום, מי מהימן? האם נאמן העד לפוסלו מכהונה, והרי עד המוכחש מבעל הדבר עצמו אינו נאמן? שהרי אפילו לדברי אביי יש עד אחד נאמן בכל מקום, היינו כשאדם שותק ואינו מכחישו, כמבואר לעיל בדף סמכבב עמוד א'. אלא ודאי מדובר דשתי כשהכהן שותק ודקוותי, כמו כן גבי בן גרושה ובן חלוצה שדימה רבי עקיבא את דיניהם זה לזה מדובר. דשתי כששותק הכהן כשהעד מעיד שהוא בן גרושה או חלוצה, ואף על פי כן קטני, נאמר בתוספתא שרק מקווה פסולו ביחיד ובעל מום פסולו ביחיד. ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שלמרות ששותק, פסולו רק בשניים ולא בעד אחד. ומוכח כדברי רבה שכל דבר שבערבה מצריך שני עדים לאוסרו, ולכן אין עד אחד נאמן להעיד על כהן שהוא חלל. אף אם הכהן שותק ואינו מכחישו. דוחה הגמרא את הוכחת רבא ואומרת, ואביי הסובר שעד אחד נאמן במקום שהאדם שמעידים עליו שותק, אמר, אומר אביי שאין זו ראיה, ולעולם דברי רבי עקיבא נאמרו באופן דה הכהן כמכחיש לי, מכחיש את העד המעיד שהוא בן גרושה, ולכן יש צורך בשני עדים. ודכאמרת לפי דבריך, אמי מאמן? הרי בהכרח מדובר שמכחישו גם כשמעיד שהוא בעל מום, ואם כן יהיה קשה לך על דבריי, מדוע נאמן לומר שהוא בעל מום? יש לומר ששם ישנו טעם מיוחד לכך שנאמן אפילו כשמכחישו. כיוון דאמר לי, אומר העד לכהן, שלח ואחווי, אפשט את בגדיך ואראה שאינך בעל מום, אם אתה מכחישני, וכיוון שהדבר יכול להתברר, נאמן העד. והסברה שנאמן הוא משום שאינו משקר, שהרי מפחד שיכול להתברר שקרו. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל שלח, דנאמנות זו בדבר שיכול להתברר הוא אפילו אם עד אחד מחישו והוא אומר שאין הכהן בעל מום, כיוון שניתן לברר זאת. במבאר אביי לפי זה והיינו דקטני, זהו הביאור להמשך דברי רבי עקיבא שישווה את שני המקרים הללו ואמר שמקווה פסולו בגופו ובעל מום פסולו בגופו, וכוונת רבי עקיבא בדימוי הזה לומר שבשניהם הפסול יכול להתברר, ולכן עד אחד נאמן בו אף כשיש מי שמחישו, ואל יוכיח אין להוכיח מעידות על כהן שהוא בן גרושה ובן חלוצה שצריך דווקא שני עדים, כיוון שפסולו מאחרים מנישואי אביו ואמו ולא ניתן להוכיח את הדבר הזה. אבל לפי זה קשה, שהרי נמצא שהסברה השנייה שאמר רבי עקיבא שמקווה וכהן בעל מום פסולם בגופם ואילו בן גרושה פסולו באחרים, אינה סברה נוספת, אלא ביור לסברה הראשונה. שהטעם שבמקווה ובעל מום נאמן עד אחד הוא, כיוון שפסולם בגופם וניתן לבררו, ובעידות על כהן שהוא בן גרושה, אין עד אחד נאמן, כיוון שאי אפשר לברר את פסולו, ואילו מלשון רבי עקיבא שאמר דבר אחר, משמע שנאמרו כאן שתי סברות. כך מקשה הריטב"א, ובחידושי רבי מאיר שמחה, הוא גרס את הקושייה הזו בגמרא עצמה. הוא גרס בגמרא ורבה, היינו דקטני מקווה פסולו בגופו. ואין כאן שתי סברות. מברר את הגמרא את הדינים האמורים בתוספתא, וכהן שהוא בן גרושה ובן חלוצה שפסול לכתחילה לעבוד בבית המקדש, ואם עבד שהדין הוא שעבודתו כשרה בדיעבד, מנהלן מאיכן נלמד הדין הזה? שאפילו כשנודע שהוא חלל גמור, אם עבד עבודתו כשרה בדיעבד, בשבעה הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי כהונתו של פנחס בספר במדבר פרק חפי פסוק י' ג' והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. ויש לדרוש מלשון זרעו שריחלה התורה לכתוב והייתה לו ולבניו שעבודת הכהן כשרה בין בזרע כשר ובין בזרע פסול ולכן אף בין גרושה ובין חלוצה שהוא זרע פסול בדיעבד עבודתו כשרה. אמנם מלכתחיל אסור להם לעבוד שהרי אמרה עליהם התורה לשון חילול שמחולל מקדושת כהונה. מביאה הגמרא לימוד נוסף, אבו עד שמואל אמר, אביו של שמואל אמר שדין זה שעבודת חלל כשרה בדיעבד נלמד מאחה מכאן, מהפסוק שנאמר לגבי שבט לוי, ספר דברים פרק למד ג' פסוק י' א' ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה ויש לדרוש מלשון חילו שהכוונה לחללים שבכהנים, ובא הפסוק ללמד שאפילו חולין חללים שבו תרצה את עבודתם. כי הכהנים הרי הם גם משבט לוי ובלוויים הרי לא שייך חללים, ממילא הכוונה לכהנים. מביאה הגמרא לימוד נוסף, רבי ינאי אמר מאחה, רבי ינאי אמר מכאן שנאמר בספר דברים פרק חבב פסוק ג' ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וקשה וחילולי הפסוק תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו והיה די שיהיה כתוב ובאת אל הכהן, אלא זה הכהן האמור בפסוק הוא כהן שהיה מוחזק ככשר ונתחלל, התברר שהוא חלל ורמזה לנו התורה שעלינו לבוא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, כלומר שהוא מוחזק ככהן כשר, ואף שלאחר מכן התברר שהוא היה חלל. מברר את הגמרא ובעל מום שעבד בשוגג שמבואר בתוספתא דעבודתו פסולה למפרע כשהתברר שהוא בעל מום מנהלן, והרי ניתן ללמוד מהפסוק והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם שגם בעלי מומים בכלל זרו, שאם עבדו בשוגג עבודתם כשרה בדיעבד כפי שלמדה הגמרא לאי לגבי חללים. משיבה הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל אי אפשר ללמוד מפסוק זה שעבודת בעלי מומים כשרה בדיעבד, כיוון דלפני הפסוק של והייתה לא ולזרו אמר קרא נאמר בפסוק בספר במדבר פרק חפי פסוק י' ב', לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, ויש לדרוש את לשון הפסוק שלום מלשון שלימות, שברית הכהונה שניתנה לו ולזרו שייכת רק כשהוא הכהן שלם בעבריו ולא כשהוא חסר בעל מום. שואלת הגמרא והשלום כתיב נאמר בפסוק שלום ולא שלם, וכיצד ניתן לדרוש מפסוק זה שעבודת בעל מום פסולה בדיעבד? עונה הגמרא אמר רב נחמן, האות וו דשלום אינה נכתבת בספר תורה כאות שלימה, אלא קטיעה היא, קטועה באמצעיתה. לרמז שיש לדרוש מילה זו כאילו נכתב שלם ללא וו, ללמד שהפרשה מדברת בשלימים. והמהרש"א כתב שהוו קטועה ונראית כאות יוד, ומשמעות הקריאה היא שלים, דהיינו תמים, שאינו בעל מום. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף סמך וו עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדין הייחוס של ולד הנולד מישראל. יש אופנים שאין ייחוס אביו ואימו שווה כגון כהן וישראלית או ישראל וממזרת, והנידון בזה אם הוולד מתייחס אחר אביו או אחר אימו, ודין זה תלוי אם קידושיהם היו בקשרות או לא. יש אופנים שלא היה באביו ובאימו פגם או חיסרון ייחוס כלל, אלא שחל על הוולד דין פגם חדש מחמת שנולד מביאת איסור. והתבארו במשנתנו ארבעה כללים בנידון הזה. אומרת המשנה, הכלל הראשון, כל מקום שיש קידושין שקידושי אב והאם חלים, וגם אין עבירה בקידושין הללו, הדין הוא שהוולד הולך אחר הזכר, מתייחס אחר אביו. ואיזה זו, באילו אופנים הדין כן? זו כהנת לוויה וישראלית אחת משלוש אנשים הללו שניסו לכהן לוי וישראל, כלומר לאחד מהם. שכיוון שנישואין אלו מותרים לכתחילה, בנים מתייחסים אחר אביהם. שנאמר בספר במדבר, פרק ד' פסוק ב', למשפחותם, לבית אבותם, כלומר שיחוס במשפחות הקשרות יהיה לפי בית אבותם, וכגון עם אביו לוי ואמו כהנת או ישראלית, אבלד לוי. הכלל השני, וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, שיש איסור בקידושיה והאם, אבל אין האיסור גורם שלא יחולו קידושיהם, הוולד הולך אחר הפגום, מתייחס אחרי הפחות בייחוסו מביניהם. וכותב התוספות יום טוב שדין זה נלמד מהפסוק המובא להלן לגבי ממזר בספר דברים פרק כ"ג פסוק ג', גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. ודורשים את המילה לא, הלך אחר פסולו. ואיזו זו, שואלת המשנה, באילו אופנים הדין כן, זו אלמנה שנישאת לכהן גדול. ואיסור אלמנה לכהן גדול מפורש בתורה בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה, תהילה לא ייקח, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, או גרושה, ואישה גרושה מאישה, לא ייקחו, וכן חלוצה, כלומר אישה שמת בעלה ללא בנים, ודין תורה הוא שזקוקה היא להינשא לאחי בעלה מדין ייבום ואסורה לכל אדם, אבל אם אינך רוצה ליבמה, הרי הוא חולץ לה, וכך היא מותרת להינשא למי שתרצה, וכיוון שחלוצה דומה לגרושה, אסרו חכמים שתינשא לכהן. וכאן מבואר שכמו כן פסלו את ולדה מדי רבנן. אז אם כן וכן חלוצה שנישאת לכהן, אדיוט או ממזרת שנולדה מביאה שחייבים עליה קראת, וכן נתינה מהגבעונים שהתגיירו ואסור להתחתן. הגבעונים היו אומה משבעה עמים שבארץ ישראל שהתגיירה בימי יהושע בן נון, ומבואר במסכת יבמות בדף ע"ט שיהושע גזר עליהם עבדות כל זמן שבית המקדש קיים, ודוד המלך גזר עליהם עבדות לעולם. והטעם שגזר עליהם דוד, כיוון שכאשר שאול המלך הרג את הכהנים שהיו בעיר נוב, לא הייתה פרנסה לגבעונים לחטוב עצים ולשאוב מים לצורך בית המקדש, וכשרצה דוד המלך לפייסם בכסף או בזהב, לא הסכימו להתפייס אלא בהריגת בני שאול, וכיוון שראה בהם סימני אכזריות, גזר עליהם עבדות ואיסור חתנות לעולם. והרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה כ"ב פסק כמשמעות הסוגיה שם, שכל איסורם הוא רק מדרבנן, אבל הרמב"ן במסכת יבמות בדף ע"ח עמוד ב' כתב שיש לפסוק את דברי רבא, שאיסור חתנות בשבעת העמים הוא אף לאחר שהתגיירו, ולכן גר ראשון המתגייר מהגבעונים אסור מהתורה. והמבואר במסכת יבמות שדוד המלך גזר עליהם, היינו על בניהם אחריהם, שמן התורה איסור הוא רק על הגר הראשון, ודוד גזר אף על זרם. אז נתינה מהגבעונים שהתגיירו ונאסר להתחתן עמם שנישאו לישראל, או בת ישראל שנישאת לממזר, וכן לנתין, בכל אלו אין בנישואיהם אלא איסור לא תעשה בלבד בלא חיוב כרת, ולכן חלו קידושיהם. וכדעת חכמים שקידושין תופסים בחייבי לאווים, כמבואר להלן דף סמכת עמוד א', ולא כדברי רבי עקיבא שם, שאין קידושין תופסים בחייבי לוין. ובאופנים אלו ייחוס הוולד הוא כפי הפחות מבין שניהם, כגון אם האב כשר והאם ממזרת, הוולד ממזר. הכלל השלישי, וכל מי כל אישה שבאה לאדם שאין לה עליו קידושין, שאין קידושיו תופסים בה מחמת שאסורה עליו, אבל יש לה על אחרים קידושין, יכולה היא להתקדש לאדם אחר שאינה אסורה עליו, הוולד שנולד מביאה זו ממזר. ואיזה זה? זה אדם הבא על אחת מכל העריות שבתורה, אחת מכל הנשים האסורות עליו באיסור ערווה, שחייבים על ביאתה כרת. ובאישה זו אין קידושה הפחלים כלל והוולד ממזר. כל שאסר ביאתו בתורה וחייב על ביאתו כרת, והן האמורות בפרשת אחרי מות, הם הנקראים עריות וכל אחת מהם נקראת ערווה, כגון אם ואחות ובת וכיוצא בהם. כך הרמב"ם הלכות אישות פרק א' הלכה ה'. וזו דעת שמעון התימני במסכת יבמות בדף ממתת עמוד א', שממזר הוא הנולד מביאה אסורה באיסור קראת. ואילו דעת רבי עקיבא שם, שאף הנולד מחייבי לאו אם הוא ממזר. רבי יהושע שם סובר שרק הנולד מביאה שחייבים עליה מיתת בית דין הוא ממזר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל קול מזה שסתם כאן התנא כדעת שמעון התימני, מוכח שככה ההלכה. ממשיכה המשנה ואומרת את הכלל הרביעי, וכל מי כל אישה שבאה עליה אדם שאין לה לא עליו על הבועל ולא על אנשים אחרים קידושין, כלומר שאינה ראויה כלל להתקדש לישראל, דין הוולד כמותה. ואיזה זה? זה ולד של שפחה כנענית מביאת ישראל, וכן ולד של נוכרית מביאת ישראל, שבשתיהן אין קידושי ישראל חלים כלל, והוולדות מתייחסים לאימם, בין השפחה הוא עבד כנעני ובין הגויה הוא גוי כאימו. ולגבי שפחה, הדין הזה נלמד לכמן בדף סמכת עמוד ב' מהפסוק, האישה וילדיה תהיה לאדוניה שבניה של שפחה כנענית מתייחסים לאימם. ובלד של נוכרית, שהוא נוכרי, נלמד ממה שנאמר בפסוק, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחריי, ודרשו שפסוק זה עוסק. בבן, שיוולד לבת הנשואה לגוי, שהוא נחשב ישראל כאימו ונקרא בנך, ויסירנו אביו, הגוי, מאחרי השם. כיוון שלא אמרה התורה שיסיר את ביתך מאחרי השם, מוכח שאין הכוונה לבת עצמה שנישאת לגוי, וכן אין הכוונה לבן שניסה לגויה, שהרי לא כתוב כי תסיר את בנך מאחריי, אלא ודאי כוונת התורה, שבן ביטחה הוא שיסור מאחרי השם אחמת אביו הגוי, ומוכח שהוא נחשב כישראל, על אף שאביו גוי, כיוון שאימו ישראלית, מה שאין כן בן שיוולד לבנו הנשוי לגויה, שאינו נקרא בנך, הרי הוא גוי כאימו. ואם ישתחרר בן השפחה, או יתגייר בן הגויה, הרי הם מותרים בישראלית כשם שאימם כשאירה לבוא בקהל ישראל אחר שתשתחרר או שתתגייר. זו היה המשנה שלנו בדף סמכבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. מקשה הגמרא, אמר לי רבי שמעון, ובתלמוד הירושלמי מבואר שהיה זה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, כלל הוא וכי כלל גמור הוא לכל מקום שיש קידושין שהקידושין חלים. ואין בהם עבירה, הוולד הולך, מתייחס אחר הזכר. והרי גר שנשא ממזרת מציינו, דאבדי יש קידושין שקידושיו חלים בה, ואין עבירה לדעת רבי יוסי הסובר שגר מותר בממזרת, כי באיסור ממזר וממזרת נאמר, לא יבוא ממזר בקהל השם, וסובר רבי יוסי שגירים אינם מחשבים כקהל השם, ולכן מותרים להינשא לממזרים. כמבואר לכמן בדף עין ג' עמוד א'. מכל מקום הדין שהוולד הולך אחר הפגום והוא ממזר, דתניא, כך שנינו בברית, הגר שנשא ממזרת, הוולד ממזר, דברי רבי יוסי, אם כן מצינו, מקום, שהקידושין מותרים, ואף על פי כן הוולד מתייחס לאימו, ומדוע שנינו במשנתנו בכלל מוחלט, שבכל מקום שהקידושין מותרים, הוולד מתייחס לאב. מיישב רבי יוחנן את המשנה, אמר לי רבי יוחנן לרבי שמעון, מי סברת וכי אתה סבור שמתניתין שמשנתנו כשיטת רבי יוסי, הסובר שגר מותר בממזרת, זה לא כך, אלא מתניתין משנתנו כשיטת רבי יהודאי. דאמר בהמשך הברייתא שגר לא יישא ממזרת. כיוון שכתבה התורה באיסור ממזר 5 פעמים את הלשון קהל, ומאחד מהם אנו לומדים שממזר אסור אף בקהל גאירים, כמבואר לכמן בדף עין ג' עמוד א'. ונמצא שיש קידושין ויש עבירה. יש קידושין כיוון שזה איסור לאף שאין בו חיוב קראת, לכן חלים הקידושין. ויש עבירה, ובאופן זה מבואר בכלל השני במשנתנו שהוולד הולך אחר הפגום ולכן הוולד ממזר. שואלת הגמרא אם משנתנו סוברת כך שגר אסור בממזרת וניתניה, מדוע לא שנו גם אופן זה שגר נשא ממזרת, כאשר שנו בכלל השני במשנה את האופנים שיש קידושין ויש עבירה והוולד הולך אחר הפגום. מיישבת הגמרא, תנא כל מקום דסייפה לאטויי, בכלל השני במשנתנו נאמר כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, כדי לרבות אופן זה של גר שנשא ממזרת שהוולד מתייחס לאמו הפגומה והוא ממזר. והיא באה איתי מה? אם תרצה, אפשר ליישב את קושיית רבי שמעון באופן אחר, שלעולם המשנה כדעת רבי יוסי היא שגר מותר בממזרת, ואף על פי כן הוולד ממזר כאימו, ואין זו סתירה למבואר במשנתנו שאם הקידושין מותרים, הוולד מתייחס לאב, כיוון שלכך הוסיפה תנא במשנה, ותנא ושנה, איזו זו, זו כהנת לוויה וכולי, כדי לומר שרק האופנים שנשנו במשנתנו כלולים בכלל הזה, ולמעות היא למעט אופנים שלא נשנו, כגון גר שנשא ממזרת, שבהם, אף על פי שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הפגום. על התירוץ הזה שהלשון במשנה איזו זו בא למעט שאר אופנים שלא נשנו במשנתנו, מקשה הגמרא כמה קושיות. מקשה הגמרא, וכי אפשר לומר ששנו בכלל של יש קידושין ואין עבירה לשון איזו זו, כדי למעט שרק באופנים השנויים במשנה הוולד מתייחס לאב ותו לא ולא יותר? והרי יש אופן אחר שלא הוזכר במשנתנו, והיינו חלל שנשא בת ישראל. ומה זה חלל? כהן שנשא אישה פסולה לו, כגון כהן גדול שנשא אלמנה, או כהן אדיוט שנשא גרושה או חלוצה, ולד נקרא חלל, כלומר, מתחלל ויוצא מגדרי קדושת הכהונה, ואינו ראוי לעבודה בבית המקדש. אז חלל שנשא בת ישראל, באופן הזה יש קידושין ואין עבירה, ומבואר במשנה להלן בדף עין זין עמוד א', שהוולד הולך אחר הזכר, ונעשה חלל. ומוכח שגם באופנים שלא נשנו במשנתנו, הדין כן שהוולד מתייחס לאב, והגמרא לא יכלה לתרץ שהדין הזה שחלל שנשא בת ישראל, הוולד מתייחס לאב, כלול בלשון כל מקום שכתב התנא ברישא, כיוון שאם כן יהיה קשה, מדוע לא כתב זאת התנא בפירוש? כמו שהקשתה הגמרא לאיל ותקשה בהמשך, וניתני בהדיה, שיכתוב את זה התנא בפירוש. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל. אמני. מתרץ את הגמרא הלא קשיא, אין זו קושייה, כיוון שהתנא של משנתנו כרבי דוסתאי בן רבי יהודה סביר עלי. ולשיטתו, חלל שנשא בת ישראל, הוולד כשר כדין אמו. כמבואר לכמן בדף עין זין עמוד א', ולשונו שם היא, בנות ישראל מקווה טהרה לחללין, כלומר, שחלל הנושא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה, כיוון שאימה ישראלית כשרה. והוא לומד זאת מהפסוק, ולא יחלל זרו בעמיו שמחלל רק בעם אחד ולא בשני עמים. ופירש שם רשי, שמזה שלא כתבה התורה בעממיו ולשון רבים, אלא בעמיו ולשון יחיד, דורש רבי דוסטאי שרק עם האב והאם, מעם אחד, כלומר ששניהם חללים, נעשה אבלת חלל, אבל כשרק אחד מהם חלל, אין אבלת נעשה חלל. וממילא ניתן לומר שלשון איזו זו שבמשנה, באה למעט את כל המקרים שלא נשנו בה, כגר שנשא ממזרת או חלל שנשא בת ישראל, שאף שהקידושין מותרים, אין הוולד מתייחס לאב. מקשה הגמרא, והרי עדיין יש מקרה נוסף שלא הוזכר במשנה, והיינו, ישראל שנשא חללה דיש קידושין ואין עבירה, שהרי ישראל מותר לשא חללה. והוולד הולך אחר הזכר, כמבואר במשנה לקמן בדף עין עמוד א', שהוולד כשר כאביו. ומוכח שלשון איזו זו במשנתנו לא בא למעט ולומר שבשאר המקרים שבהם הקידושין מותרים, הוולד לא מתייחס לאביו. תרץ את הגמרא, תנא כל מקום דרי שאלה עטויי, לכך שנה תנא את המילים כל מקום בכלל הראשון במשנה, כדי לרבות אופן זה של ישראל שנשא חללה שהוולד מתייחס לאביו. שואלת הגמרא, אם כן וניתני בעדיה, היה לתנא לשנות בפירוש אופן זה של ישראל שנשא חללה שהוולד מתייחס לאב, כשם ששנה את שאר האופנים, כגון כהנת לוויה וישראלית, מיישבת הגמרא שלא שנה תנא את האופן הזה, משום דלא מתני לה, שלא יכול היה לשנות דין זה בלשון קצרה יחד עם שאר המקרים. מדוע? דאי חיניתני, כיצד יכתוב זאת התנה? אם יכתוב כהנת ולוויה וישראלית וחללה שניסית לכהן לוי וישראל, ותהיה המשמעות שכל אלו מותרים להינשא ביניהם, ונשאלת השאלה, וכי חללה לכהן מחזיה? האם היא ראויה לכהן? והרי חללה אסורה לכהן. וכיוון שכדי לשנות בפירוש דין ישראל שנשא חללה, היה התנה צריך להאריך בלשונו ולכותבו בפני עצמו, לכך נמנע התנה מלכותבו בפירוש, אלא כלל את הדין הזה בלשון כל מקום. עכשיו מקשה הגמרא לגבי גר מצרי וגר אדומי. סתם גרים מותרים מיד שהתגיירו להינשא לישראליות, אבל לגבי גר מצרי וגר אדומי נאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק ת', בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהה לשם, והיינו שרק בן בנו של הגר מותר להינשא לישראלית. ודין זה אינו נוהג בזמן הזה, כמו שכותב הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה כ"ה, כשעלה סנחירב מלך אשור בלבל כל האומות וירבם זה בזה ועיגלה אותם ממקומם, ואילו המצרים שבארץ מצרים כעת אנשים אחרים הם, וכן האדומים שבשדה אדום אנשים אחרים הם, והואיל ונתערבבו ארבעת האומות האסורים בכל אומות העולם שהם מותרים, מותר הכל, שכל הפורש מהם להתגייר חזקתו שפירש מן הרוב. לפיכך כשהתגייר הגר בזמן הזה בכל מקום, בין אדומי, בין מצרי, בין עמוני, בין מואבי, בין קושי, בין שאר האומות, אחד הזכרים ואחד הנקבות מותרים לבוא בקהל מיד. מקשה הגמרא על דיוק הלשון ואיזו זו, והעיקר הרי יש עוד אופן שבו הקידושין מותרים והוולד מתייחס לאב ולא הוזכר במשנה, וזהו הדין של רבא בר בר חנה, דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת יבמות בדף עין ח' עמוד א', מצרי שני בנו של גר מצרי, והוא מכונה מצרי שני כיוון שהוא דור שני בגירות, שנשא מצרית ראשונה, אישה מצרית שהתגיירה בעצמה שקידושין אילו מותרים, בנה שלישי אביה, בן הנולד להם אינו מתייחס לאמו אלא לאביו, ונחשב כמצרי שלישי המותר לישא בת ישראל. וטעמו הוא שכיוון שגר מצרי וגיורת מצרית רשאים להינשא לכתחילה, אף עליהם נאמר הפסוק למשפחותם לבית אבותם, שממנו לומדים שבנישואים כשרים הבנים מתייחסים לאביהם. ומוכח שלשון איזו זו לא ממעט אופנים שלא נשנו במשנתנו, שהרי אופן זה הקידושין מותרים והוולד מתייחס לאביו. תרץ את הגמרא, תנא כל מקום דרישא לעטויי, לכך שנה תנא את המילים כל מקום בכלל הראשון במשנה, שהקידושין מותרים והוולד מתייחס לאב, כדי לרבות אופן זה של מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, שכיוון שהקידושין מותרים הוולד הולך אחר הזכר. שואלת הגמרא, ולדעת רב דימי דאמר שמצרי שני הנושא מצרית ראשונה בן שני אבי, והיינו שהוא מתייחס לאמו שהיא מצרית ראשונה, והוא למד זאת מהפסוק בנים אשר יוולדו להם, וכיוון שלשון לידה שייכת באישה ולא באיש, לכן הוולד של מצרי ומצרית מתייחס תמיד לאמו. ונמצא שעל אף שהקידושין מותרים הוולד מתייחס לאמו הפגומה, והרי בכלל הראשון במשנתנו שנינו שכל מקום שהקידושין מותרים הוולד מתייחס אחר אביו. מיישבת הגמרא, תנא לכך כתב התנא בכלל הראשון לשון איזו זו, כדי למעוטי, למעט אופן זה שבו על אף שהקידושין מותרים הוולד מתייחס לפגום שביניהם, דהיינו לאמו. חוזרת הגמרא להקשות על הכלל הראשון האמור במשנה, שבכל מקום שהקידושין מותרים הוולד מתייחס לאב. מקשה הגמרא, ואיכא הרי יש דין שאינו בכלל הזה. דחיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן כלל בדיני יוחסים. רבי יוחנן היה גר בארץ ישראל ורבין היה בבבל, והיה רגיל לעלות לארץ ישראל ולחזור לבבל ולומר שם שמועות בשם רבי יוחנן, כאמור ברשי במסכת ברכות בדף ממזיין עמוד א'. הוא הביא במזוודות שלו את הסחורה הכי טובה, את התלמוד תורה שכנגד כולם. אז שחזר רבין לבבל מארץ ישראל אמר בשם רבי יוחנן, באומות גוי מאומה אחת שנסע גוי המאומה אחרת, לעניין הולד הלך אחר הזכר, ולכן גוי מאומות העולם שנסע אישה כנענית, אין בנה מתייחס לאמו הכנענית שאסור לאחיותה, אלא לאביו שבא מאומה אחרת, ומותר לאחיותו. כי לגבי הכנענים נאמר, לא תחיה כל נשמה, אבל הולכים אחר אביו, שהוא מאומה אחרת, ומותר לאחיותו. אבל אם התגיירו, כלומר גר וגיורות שניסו, הלך אחר הפגום שבשניהם, ואם אב הוא המוני, אסור להינשא לישראלית לעולם, כאמור לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. והאישה היא מצרית שנכדיה מותרים להינשא לישראלים, מתייחסים הולדות לפגום שביניהם, ולכן הבנים מתייחסים לאב ודינם כעמונים האסורים לישא ישראלית לעולם, והבנות שאין עליהם איסור עמונית, כמו שדרשה הגמרא במסכת יבמות בדף סמכתת, עמוני ולא עמונית, מתייחסות להם ודינם כמצריות האסורות בישראלים עד דור שלישי. הנה מוכח שיש מקרה שאף שהקידושין מותרים, הולד אינו הולך אחרה ולאחר הפגום. מתרץ את הגמרא תנא, לכך כתב התנא בכלל הראשון לשון איזו זו, כדי למעוטי, למעט את האופן של גר וגיורת שנישאו, שאף שקידושין אלו מותרים, אין הבנים מתייחסים לאב אלא לפגום שביניהם. וכדי להשמיענו, שהלשון כל מקום אינו בדווקא, ויש אופנים שאינם כלולים בכלל הזה. אם כן, לסיכום מצינו ארבעה דינים שלא הובאו במשנה. א', גר שנשא ממזרת שהולד ממזר כאימו, ולדעת רבי יוסי אילו נישואים המותרים, ולדעת רבי יהודה אילו נישואים אסורים. ב', חלל שנשא בת ישראל שאלו נישואים המותרים. לדעת המשנה להלן, הולד מתייחס לאב והוא חלל, ולדעת רבי דוסטאי הולד כשר כאימו. ג', מצרי שני שנשא מצרית ראשונה שאלו נישואים מותרים. לדעת רבא בר בר חנה הולד מתייחס לאב והוא נחשב מצרי שלישי, ולדעת רבי דימי הולד מתייחס לאימו והוא מצרי שני. ד', גר המוני וגיורת מצרית שנישאו, אמר רבי יוחנן שהולד מתייחס לפגום שביניהם. ליל, על שאלת רבי שמעון, מגר שנשא ממזרת שיש קידושין ואין עבירה, ובכל זאת הולד ממזר, נאמרו שני תירוצים. התירוץ הראשון שמשנתנו כרבי יהודה הסובר, שיש בזה עבירה, והתירוץ השני שמשנתנו כרבי יוסי, שאין בזה עבירה. והתנא כתב במשנה איזו זו כדי למעט. כעת חוזרת הגמרא לדון בתירוץ השני ושואלת, היי מאי, מה הביאור המשנה לפי שני התירוצים? היא אמרת בישלמה מתניתין רבי יהודאי, אם נאמר כפי התירוץ הראשון לאל שמשנתנו היא כשיטת רבי יהודה הסובר שגר אסור בממזרת, ולכן הולד מתייחס לפגום שביניהם, אז מובנים דברי המשנה ששנו לשון כל מקום דרישה בכלל הראשון במשנה שהקידושין מותרים והולד מתייחס לאב, כדי להטויי, כדי לרבות ישראל שנשא חללה, שהקידושין מותרים והולד מתייחס לאב, כמבואר במשנה לקמן בדף עין זין עמוד א', וכן לרבות את דינו של רבא בר בר חנה, אם אתן הסובר כמותו, שמצרי שני שנשא מצרית ראשונה, הולד מתייחס לאביו ונעשה מצרי שלישי, שמותר לבוא בקהל, וכן שנו בכלל הזה לשון איזו זו כדי למעוטי, למעט את המקרה של רב דימי, אם אתן הסובר כמותו, שבלד של מצרי שני ומצרית ראשונה מתייחס לאימו, והוא רק מצרי שני, ואף שהנישואין כשרים, הולד מתייחס לפגום שביניהם ולא לאביו. וכן למעט דדינו של רבין, שגר המוני וגיורת מצרית שניסו, הולד מתייחס לפגום שביניהם, על אף שהנישואין מותרים לכתחילה. וכן לפי התירוץ הזה מבואר הלשון כל מקום דסייפה ששנינו בכלל השני במשנה כל מקום שיש עבירה בנישואין הולד מתייחס לפגום שביניהם, כדי להטויי, כדי לרבות גר שנשא ממזרת, שהרי לדעת רבי יהודה גם באופן זה הנישואים אסורים, והולד מתייחס אחר אמו הפגומה והוא ממזר. אלא שואלת הגמרא, ימרת אם תאמר כמו התירוץ השני לאיל, שהמשנה כדעת רבי יוסי היא שסובר שגר מותר לשם ממזרת, אין כל לשונות המשנה מיושבים, שאומנם את לשון כל מקום דרישה ששנינו בכלל הראשון ניתן לפרשו כדי אמרן, שהמילים כל מקום במשנה באה לרבות ישראל שנשא חללה, ואת דינו של רבא בר בר חנה שמצרי שני הנושא מצרית ראשונה, הולד מתייחס לאביו, וכן לשון איזו זו ששנינו בכלל הראשון במשנה מתפרש כדי אמרן, שבא למעט גר המוני שנשא גיורת מצרית, שאף שהנישואין מותרים, הולד מתייחס לפגום כשיטת רבין, וכן מצרי שני שנשא בהתר מצרית ראשונה שהולד מתייחס לאמו והוא מצרי שני, כשיטת רב דימי. אלא לשון כל מקום דסייפה ששנינו במשנה בכלל השני לגבי מקום שיש עבירה בנישואין שהולד מתייחס לפגום שבין הוריו, להטוי אימי, מה זה בא לרבות, והרי התפרשו במשנה כל האופנים, שיש עבירה בנישואין והולד מתייחס לפגום, וגם האופן שגר נסע ממזרת לא שייך לכלל הזה, שהרי לדעת רב יוסי, גר מותר בממזרת ואין כאן עבירה כלל. מיישבת הגמרא שאין לדייק את לשונות הסיפה במשנה ומוכיחה זאת, שהרי לטעמך, אם כשיטתך שאף לשונות הסיפה נשנו כדי לרבות ולמעט, יש להקשות גם לפי התירוץ הראשון שמשנתנו כרב יהודה היא, שאומנם הלשון כל מקום בסיפה מיושב, אבל עדיין קשה, לשון איזו זו, דה סיפה למה לי? והרי אינו ממעט כלל, אלא בהכרח יש לתרץ, אי דדתן הרישה, אגב שהוא צריכו לשנות ברישה לשון איזו זו כדי למעט, כמו שהתבהר, תן הסיפה, שנו גם בסיפה לשון איזו זו, אף שאינו ממעט כלום. ולכך החנמי, גם לפי התירוץ השני, יש ליישב כך, אי דדתן הרישה, היות ושנה ברישה לשון כל מקום, כדי לרבות את האופנים שהובו לאל, תן הנמי בסיפה, שנה גם בסיפה את הלשון כל מקום, אף שאינו מרבה כלום. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי יוחנן דלעיל בדף סמך זין עמוד א', קבע כללים בייחוס ולד של גויים הבאים משתי אומות וייחוס ולד גירים הבאים משתי אומות. אומרת הגמרא גוף הנשוב לגוף דברי רבי יוחנן, כי אתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר רבי יוחנן, אמר בשם רבי יוחנן, כללים בדיני יוחסין, הכלל הראשון שבאומות בייחוס אומות הגויים, כשאב גוי מאומה אחת והם גוי המאומה אחרת, הלך אחר הזכר, הוולד מתייחס אחר אביו. הכלל השני שאם נתגיירו בעל ואישה שמשתי אומות שונות, ונולד להם ולד אחר שהתגיירו, הלך אחר הפגום שבשניהם. הוולד מתייחס אחר הפגום שבין שניהם. מבררת הגמרא מהי באומות הלך אחר הזכר, כלומר לגבי איזה הלכה יש לייחס ולד גוי לאביו, וגם מניין לנו שהוא מיוחס לאביו ולא לאמו. מבררת הגמרא שנצרח ייחוס ולד גוי לאביו לחדתניה לעניין מה ששנינו בברייתא, המופיעה במסכת יבמות בדף עין ח' עמוד ב', וכן במסכת סוטה בדף ג' עמוד ב'. מניין לאחד מן האומות של הגויים שמחוץ לארץ ישראל שבאה לכנענית על אישה משבעה עמים שהיו בארץ כנען, בארץ ישראל בזמן כיבוש הארץ, וגם החיבי והיבוסי מכונים כנעניים משום שכל ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, אף על פי שהיו בה עמים שונים. אז מניין לאחד מן האומות הגויים שמחוץ לארץ ישראל שבאה לכנענית על אישה משבעה עמים שהיו בארץ ישראל, בארץ כנען בזמן כיבוש הארץ, שנאמר בהם לא תחיה כל נשמה ואסור לחיותם והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד ולהחיותו, זאת משום שמיוחס הוא לאביו שאינו כנעני. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממדלת, מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה, והיינו שמעומות שמחוץ לארץ ישראל יקנו עבדים, והוסיפה התורה וגם מבני התושבים הגרים ממכם מהם תקנו, כלומר שאף מבני גויים שבאו מחוץ לארץ וגרים בארץ ישראל, ותושב הוא כינוי לאדם שבא ממקום אחר להתיישב כאן, יקנו עבדים, וכגון שאחד מגויי חוץ לארץ בעל הכנענית בארץ ישראל מותר לקח את בנו לעבד ולאחיותו, ומוכח שאין הולד מתייחס לאמו הכנענית. וכפי שיבואר בהמשך הברייתא שסיום הפסוק הוא אשר הולידו בארצכם, היינו שאמו היא משיבת העמים שבארץ ישראל. מוסיפה הברייתא ומבררת יכול שמה נאמר שאין היתר זה משום שהוא מיוחס לאביו, אלא אף הכנעני שבא על אחת מן שאר האומות והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד ולאחיותו מפני שאמו אינה משיבה עמים. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפסוק אשר הולידו בארצכם, ולמדים מכך שמותר לקנות ולהחיות דווקא מבנים הנולדים בארצכם, שאימה מארץ ישראל וילדתם שם, ואב משאר אומות העולם, ולא מן הנולדים במקומות אחרים הגרים עכשיו בארצכם, שאימה משאר האומות, ואחר לידתן באו לגור אצל האב הכנעני בארץ ישראל. דרך האישה להיות במקומה והאיש הוא הגולה, ולכן הנולד בארץ כנען ודאי אימו משיבה אומות, והנולד במקום אחר ודאי אמו משאר האומות, ומעטתו התורה, מחמת אביו הכנעני. אז לא מן הנולדים במקומות אחרים הגרים עכשיו בארצכם שאימה משאר האומות ואחר לידתם באו לגור אצל אב הכנעני בארץ ישראל, אלא כשאביו כנעני ואימו מאומות אחרות, הרי הוא כנעני כאביו אסור לחיותו, וזוהי כוונת רבי יוחנן, שבאומות מייחסים את הולד לאביו לגבי נידון זה, שאם אביו משאר אומות מותר לקנותו כעבד ולחיותו, ואם אביו כנעני אסור לחיותו. ממשיכה הגמרא לבאר את הכלל השני שאמר רבי יוחנן, שאם האב והאם נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם, הולד שנולד אחר הגירות מתייחס אחר הפגום שביניהם. מבררת הגמרא במאי, באיזה אופן אמר רבי יוחנן שהולד מיוחס לפגום שביניהם? שהרי לא מצינו חילוק בין פגם האב הגר לפגם האם הגיורת, אלא באופן שאחד מהם הוא גר המוני או מואבי, שאסורים רק הסחרים לישא ישראליות הם וזרם לעולם. כנאמר לו יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ואילו השני הוא גר מצרי שנאסרו בין הסחרים ובין הנקיבות להינשא לישראל רק עד שלושה דורות. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, נאמר לגבי מצרי. ולכך יש לברר באיזה אופן נאמר הכלל של רבי יוחנן, אילי מה עם דבריו נאמרו. בגר מצרי שנשא גיורת עמונית, שכיוון שהעמונית אינה פגומה כלל. לכך הוולד מתייחס לאביו המצרי ואסורו וזרו לישא ישראלית עד שלושה דורות, אי אפשר לפרש כן. שהרי מלשונו של רבי יוחנן משמע שדיבר באופן ששניהם פגומים. שהרי רבי יוחנן אמר נתגיירו עליך אחר הפגום שבשניהם ונתגיירו בלשון רבי משמע שמדובר באופן ששניהם פגומים. ואילו באופן זה מהי פגומי, כי אין שום פגם באימו הגיורת. משום שרק עמוני נאסר לישא ישראלית ולא עמונית. אלא אומרת הגמרא בהכרח דברי רבי יוחנן נאמרו בגר עמוני שבניו אסורים להינשא לישראליות לעולם ובנותיו מותרות מיד להינשא לישראלים שנשא גיורת מצרית שבניה ובנותיה אסורות בישראלים הדור שלישי. ועל אופן זה אמר רבי יוחנן שהוולד מיוחס לפגום שביניהם. ולכן אי זכר אבי ההי אם אותו ולד הוא זכר שעדיה מטילים אותו כלומר מייחסים אותו הבת רידידי אחר אביו העמוני כיוון שזכר עמוני אסור בישראלית לעולם ופגום בזה יותר מאשר אם היה מצרי כאימו. שאז אין איסור, אלא עד שלושה דורות. והיא נקבה אביה, ואם הוולד נקבה, שדיה בת רדידה. מייחסים אותה לאמא המצרית, ואין בה איסור אלא עד שלושה דורות, כיוון שאם נייחס אותה לאביה העמוני, אינה פגומה כלל, שהרי העמונית מותרת להינשא לישראל. אומרת הגמרא שנינו במשנה כל שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה לחיירים קידושין, הוולד ממזר, ואיזה זה? זה הבעל אחת מכל העריות שבתורה. ומבואר במשנה א' שאין קידושין תופסים באישה אסורה למקדש באיסור ערווה שעונשו כרת. ב' שוולד הנולד מביאה אסורה באיסור כרת הרי הוא ממזר. הדין השני שוולד הנולד מביאה אסורה בכרת הוא ממזר, לומדת הגמרא במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב' מסמיכות הפסוק האוסר על אדם לבוא על אשת אחי אביו שעונשו כרת, לפסוק האוסר על ממזר לישא בת ישראל. ולהלן מבארת הגמרא את המקור לדין הראשון שאין קידושין תופסים באישה אסורה בכרת. ואירת הגמרא מינה אני מילים מיניין שאין קידושי אדם תופסים באישה אסורה עליו ואיסור קראת. דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן ומתו בה ויש שסברו משום דרבי ינאי שדרשו זאת בשמו של רבי ינאי ורב אחא ברי דרבא אמר שלא אמרו זאת בשם רבי ינאי אלא ומתו בה שדרשה זו נאמרה משום רבי יוסי הגלילי. אמר קרא נאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ב' לגבי אדם המגרש את אשתו ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ולשון והייתה היינו קידושין, כלומר שיכולה להתקדש רק לאחרים, וכלשון הפסוק לאיש אחר ולא לקרובים, כלומר שאין אחד מקרובי האישה יכול לקדש אותה, ואפילו הקרובים האסורים עליה רק באיסור קראת. וכדברי התנא במשנתנו שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות. מה תקיף לה רבי אבא? מקשה רבי אבא, מה הכרח לדרוש מהפסוק שאינה יכולה להתקדש לכל הקרובים, ואפילו שאסורים רק בקראת? ואם הרי ייתכן שאין הפסוק בא למעט, אלא שיכולה להתקדש רק לאחר ולא לבן בעלה שהוא הקרוב אליה ביותר, ואסורה עליו בעונש מיטת בית דין. ורק בו נאמר שאין קידושיו תופסים, ומניין שאף בשאר קרובים אין קידושין תופסים. משיבה הגמרא שלא ייתכן שכוונת הפסוק למעט שאינה יכולה להתקדש לבן בעלה, שהרי דין זה שאין קידושיו תופסים בה בהד יכתיב בי. במפורש כתוב בפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו. ואם כן הפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק ב' והייתה לאיש אחר למה לי, אלא שמע מינה בא הפסוק ללמדנו שאישה יכולה להתקדש רק לאחרים ולא לקרובים, וגם לא לקרובים שאסורה עליהם בקרת בלבד ולא במיטת בית דין. מכאן למד התנא של משנתנו שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות. שואלת הגמרא מניין שהפסוק באומרו אחר בא למעט את כל הקרובים ואימה, והרי עדיין אפשר לומר אידי ואידי שני הפסוקים נצרכו לגבי בן בעלה, שהרי הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו אינו מלמד אלא שאסור לבן בעלה לכתחילה לקדש אותה. ואילו הפסוק והייתה לאיש אחר בא לחדש אף בדיעבד עם מבר הבן וקידשה אין קידושיו תופסים בה. משיבה הגמרא שהפסוק לא ייקח איש את אשת אביו אינו נצרך ללמד שאסור לבן בעלה לקדשה לכתחילה, שהרי את דין זה מאחות אישה נפקה, מהאיסור לקדש את אחות אשתו למידים בקל וחומר. ומה אחות אישה שאיסורה רק בקראת אמרה בה התורה ואישה אל אחותה לא תיקח, כלומר לא תקדש אותה, שהרי כיחה היא לשון קידושין, כלשון התורה כי ייקח איש אישה, חייבי מיטות בית דין כגון בן בעלה לא כל שכן שאסור לכתחילה לקדשה, ולכן בהכרח הפסוק לא ייקח איש את אשת אביו מלמד שאף בדיעבד אין קידושי בן בעלה של האישה תופסים בה, ואילו הפסוק והייתה לאיש אחר מלמד שאין קידושין תופסים אף בשאר קרוביה, האסורים רק באיסור כרת. שואלת הגמרא עדיין מניין שהפסוק באומרו אחר בא למעט את כל הקרובים, ואימא הרי ייתכן שכיוון שלגבי אחות אישה מצינו איסור מפורש לכתחילה, יש לנו לומר אידי ואידי, שני הפסוקים נאמרו באחות אישה, הפסוק ואישה אל אחותה לא תיקח נאמר לכתחילה שאסור לקדשה, והפסוק והייתה לאיש אחר נאמר בדיעבד, שאף אם התקדשה לבעל אחותה, אין הקידושין תופסים בה, גם לא בדיעבד. מיישבת הגמרא ואומרת, אין אחינמי, או אין אחינמי, כן, אכן כך. כך צריך לפרש, הפסוק והייתה לאיש אחר אינו בא אלא למעט, שאין קידושין תופסים באחות אישה. ואף על פי שלפי זה יהיה קשה, שלא אשכחן, שלא מצינו, הלכה זו שאין קידושין תופסים אלא באחות אישה בלבד, אבל שער הריות מנהלן, מניין לתנה שאין קידושין תופסים בשער הריות האסורות בקרת, עונה הגמרא ילפינן למידים את דין שער הריות בדרשת במה מצינו, מהדין שנאמר באחות אישה שאין קידושין תופסים בה. מה אחות אישה? כמו שמצינו באחות אישה שמיוחדת בכך שהיא ערבה, שהתורה קראתה ערבה וחומר איסורה הוא שחייבים על זדונה מי שבא עליה במזיד חייב קרת, ועל שגיגתה מי שבא עליה בשוגג חייב קורבן חטאת, ולא תפסי בקידושין, והקידושין אינם תופסים. יש ללמוד מכך שאף כל אישה שהיא נקראת ערבה, וחייבים על זדונה קרת ועל שגיגתה חטאת, לא תפסי בקידושין, וזה מקור דינו של התנה במשנתנו, שכל אנשים שאיסורן בקרת, אין קידושין תופסים בהם. שואלת הגמרא בישלמה, אומנם מדרשת בממצינו מאחות אישה כולו עטיין, אפשר ללמוד לכל אנשים שאיסורן בקרת, כיוון שחומרתן שווה לאחות אישה, אלא אישת איש ואישת אח מניין שאין קידושין תופסים בהם, שהרי מאחות אישה אין ללומדם, שהרי כאלה מפרח, ניתן לפרוח שאיסור אישת אח, חלוק מאיסור אחות אישה, משום דמה לאחות אישה שכן מצינו בחומרה יתירה, שאין לה יתר במקום מצווה, שאפילו לצורך מצוות איבום לא יתירה התורה איסור זה של אחות אישה. כמבואר במסכת יבמות בדף ג' עמוד ב', שבמצוות איבום נאמר יבמה יבוא עליה, ובאיסור אחות אישה נאמר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור עליה בחייה, וכשם שעליה הנאמר לעניין איבום היינו במקום מצווה, אף עליה הנאמר באיסור אחות אישה, זה גם במקום מצווה. דהיינו גם אם יש מצוות איבום, הוא לא יכול לייבם את אחות אשתו. אז ייתכן שלכך אין קידושין תופסים בה, באחות אישה. אז וכי מכוח זה תאמר שאין קידושין תופסים אף באיסור אי שטח שהוא קל יותר, שרי יש לה יתר במקום מצווה, במקום שמת האח ללא בנים ויש מצווה על האח לייבם את אי שטחיו? למרות שזה בדרך כלל ערבה, לגיס לשאת את גיסתו, אבל פה במקום מצווה, מצוות איבום דוחה את האיסור הזה. וכן אי שתשנה מייקה למפרח, שאין ללמוד שאין קידושין תופסים בה מאיסור אחות אישה, שרי מה להנח, מה לאיסור אחות אישה, שיש בו צד חמור, שכן אין לה יתר בחיי אוסרן, שכל זמן שאשתו בחיים, ואפילו אם כבר גרשה, הרי היא אוסרת את אחותה עליו, ולכן חמור איסור אף לעניין זה שאין קידושין תופסים בה. וכי תאמר דין זה שאין קידושין תופסים גם באישת איש שהיא קלה יותר, שיש לה יתר בחיי אוסרן, שרי אם בעלה, שאסר אותה בקידושיו לכל העולם יגרשנה, היא חוזרת להיות מותרת על כל העולם, אף שבעלה עדיין חי, ואם כן מניין לנו שאין קידושין תופסים באישת אח ובאישת איש. מכוח הפרחות הללו מבארת הגמרא באופן אחר שאין למידים שאין קידושין תופסים בכל העריות מבמה מצינו מאחות אישה, אלא לומדים זאת מהקש מאחות אישה. אלא אמר רבי יונה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבונה בריידר רבי יהושע, אמר קרא נאמר בסיום פרשת העריות ספר ויקרא פרק חי, פסוק חפתת, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות הרוסות מקרב עמם. ומלשון התורה, כי כל אשר יעשה יש ללמוד שהוקשו, ושבו כל האנשים הכתובות בפרשת הריות כולם לדין האמור באחות אישה. מה אחות אישה לא תפסי בקידושין? כפי שלמדים מהפסוק והייתה לאיש אחר, אף כל הריות כולם לא תפסי בקידושין. ובכלל זה גם אישת אח ואישת איש. וכמשמעות המשנה שדין כל הריות שווה בזה שאין קידושין תופסים בהם. מקשה הגמרא לביור הזה, יחי אם אכן הוקשו כל האנשים הכתובות בפרשת הריות לדין של אחות אישה ואין קידושין תופסים בהן, אפילו המקדש אישה פנויה בזמן שהיא נידה נמי, גם כן לא יתפסו קידושיו. וכן אם יבוא עליה בזמן נידתה יהיה ולד ממזר, שהרי אפי בכלל העריות, שהרי מנויה בכלל שער העריות, נאמר בה בספר ויקרא פרק חי פסוק י' ת' ולאישה, בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה, ובהמשך נאמר ככל אשר יעשה מכל התויבות האלה ונחרטו הנפשות הרוסות מקרב עמם. עלמה מדוע אמר רבי שהכל מודים, גם שמעון התימני הסובר במסכת יבמות בדף ממתת, שוולד הנולד מביאה אסורה בקרת, שהוא ממזר, מודה בבעל הנידה שאף שהיא אסורה בקרת, אין הוולד ממזר. וכן גם רבי עקיבא שם הסובר שהנולד מביאה אסורה בלב, באיסור לב הוא ממזר, מודה בבעל שבעל אשתו אסותה, שכינה לה ונסתרה עם אחר, שאף שאסורה עליו בלב, אין הוולד ממזר, משום שעדיין קידושיו לא פקעו ממנה. והטעם שאין הוולד של אסותה ממזר כמו שאר ולדות של חייבי להבים, משום שבשאר חייבי להבים אין הקידושין תופסים, אבל בסותה, אף שנסתרה ונאסרה על בעלה, אין קידושיו פוקעים ממנה. תרץ את הגמרא מר חיסקי, אף שלמדים מאחות אישה שאין קידושין תופסים בכל העריות, מכל מקום בנידה תופסים קידושין. לאמר קרא, משום שנאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ד, ותהי נידתה עליו. מלשון ותאי יש לדרוש אפילו בשעת נידתה, תאה בהוויה, כלומר יתפסו בקידושין. נמצא שלגבי נידה מפורש שקידושין תופסים, ולגבי אחות אישה מפורש שלא תופסים קידושין, ואת שאר הראיות שלא פרשה התורה, אם קידושין תופסים בהם או לא, למידים בהקש מאחות אישה שהן תופסים בהם קידושין. שואלת הגמרא מיכדי, מאחר ואת דין שאר הראיות איקה לעקושה לנידה, ניתן ללמוד בהקש מנידה שקידושין כן תופסים בה, ואיקה לעקושה לאחות אישה, וניתן ללמוד בהקש מאחות אישה שהקידושין לא תופסים בה. מהי חזית? דמקשת לו לאחות אישה, מדוע סברו דווקא להקישן לאחות אישה ולומר שאין קידושין תופסים בהם, עקשה לנידה, הרי אפשר להקישם לנידה ולומר שקידושין תופסים בהם. מיישבת הגמרא, כלל הוא בדיני הקש, שכל דבר שאפשר להקישו לכולה, למקום המלמדנו דין קל, ואפשר להקישו לחומרה, למקום המלמדנו דין חמור, לחומרה מקישינן. יש להקישו לדבר החמור, ולכן אף כאן, יש להקיש את האריות לאחות אישה המלמדנו דין חמור שאין קידושין תופסים בהם, ולכן הולד ממזר, ולא להקישם לנידה המלמדנו דין כולה, שקידושין תופסים בהם, ולכן אין הולד ממזר. וכותבים התוספות במסכת בבא קמא בדף ג' עמוד א' דיבור המתחיל דומיה, שהכלל הזה הוא כמידה שנאמרה בכל דיני התורה, בין בממונות בין בייסורים, שכשאפשר להקיש גם לכולה וגם לחומרה, מקישים לחומרה. ואילו הרשב"א בייר שהטעם שמקישים לחומרה הוא משום שמחמירים בספק איסורים. מביאה הגמרא מקור אחר לדין שאין קידושין תופסים בחייבי כריתות. רבך אבר יעקב אמרתיה, לומדים זאת בקל וחומר מיבמה, אישה שמת בעלה ללא בנים וזקוקה היא להתייבם לאחי בעלה ואסורה להינשא לאדם אחר. ומה יבמה שהיא אסורה רק בלאו שאין עונשו כרת, אמרה תורה, לא תפסי בקידושין, כי נאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ומהלשון לא תהיה דרש רב במסכת יבמות בדף י' ג' שאין לה הוויה, דיינו קידושין לאדם אחר אין לה. אז איסורי עריות החמורים שהם חייבי מיתות בית דין וחייבי כריתות לא כל שכן שאין קידושין תופסים בהם? וכוונתו של רבך אבר יעקב לומר שהקל וחומר מגלה שיש להקיש את דינן של כל העריות האסורות בקרת ובמיתת בית דין לדין יבמה שאין קידושין תופסים בה. כך תוספות בדיבור המתחיל, ומה יבמה? שואלת הגמרא, יחי מצינו באיסור יבמה לשוק שאין הקידושין תופסים בה, ומכאן למידים בקל וחומר לשאר העריות? אז אם כן גם שאר חייבי לוי נמי, אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן אדיוט, יש ללומדה מיבמה שאין קידושין תופסים בהם, ולמרות שאותם אי אפשר ללמוד בקל וחומר, שהרי גם הם קלים שאין איסורם אלא בלאו, מכל מקום יש ללומדם על ידי הלימוד של מה מצינו. וכשם שמצינו ביבמה שאיסורה בלאו אין קידושין תופסים בה, כך שאר נשים שאיסורם בלאו לא יתפסו קידושין בהם. ומדוע סברה משנתנו שקידושין תופסים בנשים אלו האסורות בלאו? שהרי חלילה מתנה במשנה בכלל יש קידושין ויש עבירה שקידושין תופסים בהם. מיישבת הגמרא אמר רב פאפא, אין למידים חייבי לוין מיבמה שלא יתפסו בהם קידושין, כיוון דבעד יכתיב בהו. בפירוש נאמר שתופסים בהם קידושין, שהרי כתבה התורה בספר דברים פרק כ"א פסוקים ט"ו וט"ז, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כלומר שהבכור יורש פי שניים, אף אם הוא בנה של האישה השנואה, ודורש רב פאפה את הפסוק, וכי ייתכן שמחמת שהאישה שנואה לבעלה יש לה דין שנואה לפני המקום, ואילו אישה אהובה לבעלה יש לה דין אהובה לפני המקום, מדוע הוא צריכה תורה לפרש אף בנה הבכור של השנואה יורש פי שניים? פשוט הדבר שאין אהבתו או שנאתו של הבעל משנה את דין הירושה. וגם אין לפרש אהובה אישה צדיקה ושנואה אישה רשעה, שהרי אין סברה שיפסיד הבן הבכור את חלקו מחמת שאימו רשעה, אומרים התוספות בדיבור המתחיל וכי. אלא בהכרח יש לפרש אהובה היינו אהובה בנשואיה, כלומר שנשואיה כשרים ואהובים לפני השם, ושנואה היינו ששנואה בנשואיה, כלומר שנשואיה אסורים באיסור לאו ושנואים לפני השם. ואף על פי שנשואיה אחת מהן אסורים בלאו, כאמר רחמנה, אמרה התורה בשתי אנשים לשון כי תהיינה, שזו לשון קידושין, ואם כן מפורש שתופסים קידושין בחייבי לוין, ולכן אין למדים מיבמה שאין קידושין תופסים בחייבי לוין. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד נקטה משנתנו כשאין עבירה, הוולד הולך אחר האב, הרי לרבי יוסי, בגר שנשא ממזרת הוולד ממזר? שאלה שנייה, מניין נלמד שהוולד הולך אחר האב כשאין עבירה? שאלה שלישית, מה דין ולד ממצרי שני שנשא מצרית ראשונה? שאלה רביעית, על איזה מקרה אמר רבי יוחנן שכשנתגיירו הולכים אחרי הפגום שבשניהם? שאלה חמישית, למסקנה, מה לומדים ממילות הפסוק והייתה לאיש אחר? והשאלה האחרונה, על דף סמך זין, מניין נלמד שאין קידושין תופסים בעריות? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא גדולה בתלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת קידושין. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב עם מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים אנו במסכת חגיגה פרק ב' משנה ו'. עוד הלכה שיש בה הבדלים בין דרגות הקדושה השונות, הטובל במקווה מתאומתו לצורך אכילת חולין בתארה והוחזק ונתכוון להתאר בתבילה זו לצורך אכילת חולין, אסור למעשר, אסור לאכול מעשר שני על סמך תבילה זו. וכן אם טבע לצורך אכילת מעשר שני והוחזק למעשר שני, אסור לתרומה לאכול תרומה. וכן אם טבע לתרומה והוחזק לתרומה, אסור לקודש לאכול קודש. וכן אם טבע לקודש והוחזק לקודש, אסור לחטאת לנגוע במי חטאת. נמצא שהטובל ומתכוון בתבילתו לדרגה קלה, לא עלתה לו תבילה לדרגה חמורה יותר. אולם אם טבל לצורך החמור, מותר לו להתעסק בקל ממנו. ואם טבל במקווה מתאומתו ולא הוחזק ולא נתכוון לשם טהרת תבילה כלל, אלא לשם רחיצה באלמה, נחשב כאילו לא טבל לאכילת מעשר שני, וכל שכן לקדושה חמורה יותר. מסכת חגיגה פרק ב' משנה זין החותמת את הפרק. מעלה שלישית שיש לדרגות הקדושה זו למעלה מזו. בגדי עם הארץ נחשבים כתמאים תומת מדרס לפרושים האוכלים חולין בתארה שמיישבה עליהם אשת עם הארץ כשהיא נידה. וכן בגדי פרושים נחשבים כתמאים בתומת מדרס לאוכלי מעשר שני, ובגדי אוכלי מעשר שני תמאים תומת מדרס לאוכלי תרומה, וכן בגדי אוכלי תרומה תמאים תומת מדרס לאוכלי קודש. וכן בגדי אוכלי קודש תמאים תומת מדרס לאילו העוסקים במי חטאת. ותומת מדרס מלשון דריסה היא תומת כלי המשמש לשכיבה או לישיבה. כאשר זב, זבה, נידה או יולדת מניחים את כובדם עליו. והמדרס הוא אב התומה, לכן מטמא אדם וכלים במגעו. מביאה המשנה מעשים הנוגעים לשתי ההלכות האחרונות. יוסף בן יועזר היחסית שבכהונה והיה נזהר בתכלית הזהירות מכל תומה לצורך אכילת תרומה, ואף לפי כן הייתה מתפחתו מפה של הריג שבה היה מנגב את ידיו בסעודה טמאה תומת מדרס לאוכלי קודש. דהיינו אף על פי שבוודאי לא היה פגם בזהירותו מתומה, מכל מקום גזרו חכמים שאין שמירה זו מועילה לעניין קודשים, מאחר שעל כל פנים הייתה שמירתו רק לצורך תרומה שהיא קלה מקודש. לפיכך דנו את מטפחתו לעניין קודש כאילו יש עליה חשש שאשתו ישבה עליה כשהייתה נידה. יוחנן בן גודגודה היה אוכל אפילו חולין על טהרת הקודש כל ימיו, כלומר שהיה שומר את החולין שלו מתומה בשמירה הראויה לקודש, ואף על פי כן הייתה מטפחתו מדרס לאילו העוסקים במי חטאת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת חגיגה במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה יום חמישי ד' במרחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גופה ובנאורה מעליה ובכל מיני דמי איתה מחר, יום שישי, היי במרחשוון, ערב שבת קודש פרשת נוח תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים סמכת וסמכתת, במסכת קידושין, ומחר בעזרת השם ובישועתו לאחר השיעור נתייצב מרחק שבועיים ימים, מסיום מסכת קידושין על פי בית דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.